אולי תגיד משהו. מה אתה אומר? יש אותה בלך מחר, יש מחר שהוא לאחר זמן. אז הרב זכריה, עכשיו גם נמצא איתנו הרב זכריה.
אז אני כמו הרב ישוע.
לא, יש הבדל. יש הבדל. אתה יודע מה ההבדל? שהוא, אתה עושה מטעון מקובל. אתה בטוח פוסק. אתה לא יכול לחתות תרגילים כאלה. תרגילים שני מקובלים. בכבוד הרב זכריה, מקליטים אותך.
אם מקליטים, אז צריך להיזהר מאוד בדברנו. יש לה כבר אוזניים לתקשורת. הם בנו לשמוע דברי תורה. כשאני אומר לרבנים זה שאם בכל מקום אנחנו נצטרך לדרוש ולהתפלל, אז לא נשמע פעם דברי תורה, לא נתקדם, נשאר מארצות, וגם ניגונים לא נשמע מחזנים אחרים. אבל מסרבים לקטנים ומסרבים לגדולים. שני דברי הקדמה וחימום לדברי הרבריין. הרבה שואלים ומקשים על המעבר של אתמול, בעיקר בציבור הרחב, פחות בציבור האמוני, בין יום הזיכרון, ביום הקשה הזה ליום העצמאות. אולי אני צריך בדיחותה, שאלו בצדק מה נעשה ביום שישי, מחר, לקביעה, מחר, מה נעשה, איזה תפילה נאמר מחר? תחנו עם לכולי על מה לא נאמר. אבל יש לה בדיחה מפורסמת של בני מלכי מדי ופרס, אלה שבאים אל הצפון אפריקאים, המרוקאים ושאר חבריהם. אתם כל השנה אומרים הלל עם ברכה? כל השנה בראש חודש עם ברכה, כל המועד עם ברכה, גם בשביל של פסח אתם אומרים ברכה, למרות שמעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא כביכול תבוא בים, אתם אומרים ברכה, ואין לכם יום עצמאות עם ברכה, יום ירושלים ברכה. יש כאלה יותר משוגעים שגם בערבית של יום עצמאות גם מצאו לעצמם מנהג מגונה, אומרים גם הלל עם ברכה. אין לכם יום שאתם אומרים הלל בלי ברכה, רק תהילים? כן, מחר. מחר בהב ביה, אפשר לומר הלל בלי ברכה. זה מנהג הצפון אפריקאים שמחר יגידו בלי ברכה. אני אומר בדיחות, אז זה תהילים, אפשר לקרוא כל השנה. אבל זה נפתח בדיחותה. המעבר הזה ביום הזיכרון ליום העצמאות הוא לכאורה מעבר שהוא מעבר קשה. אתמול התחדש איזה חידוש אחד, מבחינת ההבנה של החיבור הזה. אחרי כמה שנים חזרתי לתקש בזיכרון בגבעת שאול. שם קבורים שלושה ידידים, שני תלמידים, באירוע הטרגי של סמטת הגיבורים. אלכס יונתן דוכן, שם מקום דמו, יצחק בואני, שם מקום דמו, ועוד אלכסנדר צוויטמן, שלא הכרתי. שלושתם קבורים שם בחלקה צבאית, ולפני 12 שנים מסרו את נפשם על קידוש השם, על קדושת עיר האבות. ובאמת, מי שחוזר למקום הזה, שהוא חלקה צבאית בתוככי אזור לכאורה אזרחי, אינו מבין את המאבק שהתרחש לפני 12 שנים, רק להכיר בהם בתור בתוך חיילי צה"ל, כביכול הבגד או צבע החולצה הוא זה שקובע את הגבורה העילאית של היהודים. אבל מה שהתחדש זה בעצם כשראיתי את הבן של אלכס דוכן, שהגיע, אחד מהבנים. לפני 12 שנים ילדים קטנים היו כשהאבא נהרג, והילדים עכשיו, אחד הגיע הר אדם בידו רובה של סיירת רימון בחטיבת גבעתי, ושם אמר קדיש. וראיתי אותם קטנים, וכל מי שהכיר את המשפחה רק יכול רק לרחם לכאורה על המצב הקשה של ארבע ילדים שיפכו להיות יתומים בן רגע. כשרואים את החיבור הזה, את המהפכה הזה בילד שצומח מקדושת ארץ ישראל והופך להיות בין גיבורי אביו, זאת אומרת, לא אלמן ישראל, כבר נמצא כבר בשורות הלחימה, אנחנו מבינים עד כמה החיבור הזה הוא חיבור נכון. על דרך מה שאמרו גם המקובלים, כי יושב בחושך אדוני אור לי. החושך הזה של יום הזיכרון, של השכול, הוא בעצם הקדמה ליום העצום הזה של האור המתגלה, של אור הגאולה, שכבר לא כמעה כמעה. אני חושב שיש בזה מעט דברי כפירה לדבר היום על התחלת עד הגאולה, וגם גבית את המשיכה זה קצת דברי כפירה. 67 שנים בשנים של הקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו מבחינת לא זכו, אנחנו מבחינת עכשיו קלו כל הקיצים ולא מבחינת החישנה, זה כבר הקץ המגולה, 67 שנים זה המון זמן, אם כבר בהקמת המדינה הודיעו, מי שהודיע ועוד לכן, הרב קלישר והרב פרידלן והרב גוטמחר וכל גדולי ישראל והרב אלקלעי ובספרד ובכל מקום ראו את הדברים המתרחשים כבר 150 שנים של ציונות, כבר דיברו אז על עקבות עדי משיחה בספרים, הדברים כתובים ודאי, הדברים כתובים גם בחוברת שדובר עליה לפני כן. 67 שנים אחרי קום המדינה זה כבר לא, אמצעית עדי גאולה זה כבר דבר שקשה לומר, אנחנו בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, ואם הקדוש ברוך הוא קבע לעצמו גם לחסל את יהדות גלות צרפת, אז זה קלו כל הקיצים של כל הקיצים, כי אלה מחוברים לכיסאות שם בצורה מאוד מאוד חזקה, ואם צריכים להביא אותם לכאן וכמעט לא נשאר גלות אחת אמיתית, לא נדבר על גלות ארצות הברית ששם ההתבוללות כבר עשתה את שלה, אז זה ממש קיבוץ, אנחנו עובדים ברמה של כמעט קיבוץ נתחי עמו ישראל, שזה שלב מתקדם גלות ישראל. נבר חוזר למה שאמרנו לפני כן, לראות את הילד הזה, את הנקמה העצומה הזו, הנקמה אמיתית של הבנים שקמים, אל תקרא בן אחר לבנה, איך באים לבנות את האומה כולה בגבורה אלאית, נקמה עצומה, וזה עיקר ההבנה הזו של החיבור הזה בין ההכנה של יום הזיכרון, המסירות נפש של ארץ נקנית בייסורים, ולמימוש הזה של הפרויקט האלוקי של גאולת ישראל. ואז מה שהתחדש זה החיבור הזה הקוטבי, ההתנגדות המובהקת בין מצב ישראל בגלות למצב ישראל בארץ ישראל, כפטיש שפוצץ סלע. ככל שיקו בנו הגויים בארץ ישראל, תוך כדי תהליך של תקומת ישראל, הקדושה נמצאת באותם הגיבורים שמסרו את נפשם, הולכת ומתפזרת. וכיפר אדמתו עמו, עם ישראל מצמיחה, זה לשון צמח של הגאולה, מצמיחה קדושה של גבורה אצל הילדים הללו, וככל שיקו בנו ויפוצצו יותר את בפטיש של איסורי ארץ ישראל, שאנחנו קונים אותה בהם, אנחנו רואים צמיחה גדולה מאוד של בנים שממשיכים את דרך אבותיהם והולכים ומצמיחים את הגוי בצורה יותר חזקה. וזה בניגוד למכות שאנחנו חטפנו לפני 67 שנים מבחינת משכני אחריך הנרוצה, כמובן בספר עם הבנים שמחה. עכשיו אנחנו, אם מוקים אנחנו מוקים כדי להרבות בקדושה, לא לקבס מצוות של קדושה המתפזרות שם. יש עוד מן הרבנים, אני מתבייש לומר מה שאני אומר, הם הדברים מוקלטים, אבל אי אפשר להבין את הרבנים, בפרט יש פה כמה יהודים שיחלו מיהדות צרפת, איך רבנים עוד שואלים את עצמם מיום עצמאות זה חג, ואם באמת הגיע הזמן, אחד מהרבנים הראשיים לשעבר עוד מפרסם אחד מהעיתונים המפורסמים שאסור לקרוא בו לא בשבת ולא בחול, גם בלעז, האם באמת, באמת שאלתי את עצמי, באמת הגיע הזמן, אחרי כל הפיגועים, הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל, באמת יש פה סימנים באמת של קץ מגולה, שאלה גדולה מאוד, ואני רק יכול רק להסתמך על דברי הרב תחתל והם הבנים שמחה, שזה גילוי של קליפות, זה גילוי של קליפה, ככל שהקליפה היא מזוהה עם הגלות, וככל שהתפקיד של הרב, גם כשהוא לא נמצא בגלות, לא בתפקיד, ממשיך לזאת את מעמדו מן הקליפה, אז אם הקליפה תתבטל, גם תפקידו יתבטל, גם מעמדו יתבטל, ולכן יש התנגדות לדבר הזה. הרב קוק זצ"ל בלשונו קורא לזה מרגליות, המגליות עדיין חוגגת בתוכנו, וגם כמו שאומר הרב פרידלנד באחד מהמאמרים שלו, הצדיקים הגדולים שייכים לקליפות, לא עלינו, צדיקים שייכים לקליפות. באמת אנחנו צריכים להיות פשוטים, לא מהצדיקים מן הבינוניים המכירים בניסנו, זאת אומרת בנס הגדול הזה, ולהתחזק גם במעבר הזה שהיה אתמול, מעבר קשה של מסירות נפש, רואים את הבנים קמים ומחזקים את התחייה הזו של עם ישראל בארץ ישראל. ובאמת אז כשמבינים את החיבור הזה הדק, אז אנחנו מתחזקים גם מתוך השכול, ואנחנו מצמיחים את הגאולה, וכל דם הנשפח ארצה בארץ ישראל מצמיח את הקדושה הזו של בניין עדי עד, הבניין הזה שהולך ונבנה. אמרת השם, שמחים אנחנו להיות חלק מן הישיבה הזו של תלמידי חכמים, ובעיקר לראות שיש פה מקומות שאין פה ספקות, והביטוי הזה, הביטוי של הלב, זו עבודה קשה להודות לקדוש ברוך הוא ביום הזה. עבודה שבלב היא עבודה קשה, תפילה זו, התפילה החגיגית, מבטאת בעיקר את התחושות הפנימיות שהרב גורן זצ"ל קרא לו התפעמות הנפש. הכל לפי התפעמות הנפש. אז אי אפשר לחלוק על אף אחד. אחד זה שחיינו, אחד זה שעשה ניסים, אחד זה הלל כמה פעמים, עם ברכה, בלי ברכה. זה הכל לפי מה אתה מתפעם מהתהליך. התהליך הזה, ואנחנו מאוד מאוד מתפעמים מתוך התמימות שלנו, מאוד מתפעמים מהתהליך הולך ומתגבר. זאת השם, שם זקנו, מתוך הדברים שנשמע מפי הרב אריה לדרי, יתחזק עוד בעזרת השם כולנו, ונתחבא עם רבנים אמיתיים. זה על דרך הרב נחמן ברסלב, נתחבא עם הצדיקים האמיתיים, לא עם הצדיקים שייכים לקליפות, צדיקים אמיתיים, אלה שבאמת דבר השם זה קץ, קץ זה הלכה, דבר השם זה הלכה, באמת קץ זה הלכה. אז טוב שדיין אחד מצוין ידרוש דבר הלכה, כי באמת קץ זה הלכה. זה לא פוסקים מהבטן בענייני גאולה, רק בבשר וחלב פוסקים לפי הפוסקים. לא, גם ענייני גאולה פוסקים מתוך כללים ברורים. ולכן טוב שאיש הלכה ידרוש עכשיו את הדברים המשוכים לקץ המגולה, שיתחזק עוד ויתגלה עוד יותר מרבי אמנו אמן.
ברשות כל הרבנים שאיתנו, הרב זכריה ורבי אברהם, הרב יהושע, ברשות בעל הסעודה דני שלום קדושים, שהשם יוסיף לו בנים זכרים של קיימה על בנו הזכר. כל שנה אנחנו נפגשים ולומדים משהו. בשנים קודמות היו לי חידושים שהיו נראים לי גדולים, השנה משהו פשוט. יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אצל האשכנזים את התפילה לשלום המדינה אומר החזן, לא ברור למה, יכול להיות שלא תמיד הרב קל לו להגיד, אבל אצלנו ברוך השם מכבדים את הרבנים לומר תפילה לשלום המדינה, ומתוך כך אני מוצא את עצמי שנים רבות אומר את התפילה הזו, כמעט כל שבת זוכה לומר אותה. לא בכל בית כנסת אומרים אותה לצערנו. לאנשים קל לומר תפילה לחיילים, השם יציל אותם מכל העבירות,
יחזיר אותם לתשובה.
קל לומר תפילה לחיילים, חיילי ישראל. תפילה לשלום המדינה זה חידוש. בית כנסת שאומרים בו תפילה לשלום המדינה הוא מקום חשוב, מקום של אמונה. ברוך השם פה בשכונה יש בתי כנסיות רבים שאומרים בהם בקביעות תפילה לשלום המדינה, למעלה מ-20 בתי כנסיות, 25 בתי כנסיות שהרב אומר בהם תפילה לשלום המדינה, ברוך השם. אני בא עכשיו מהחלק, לא איפה שהרב זכריה גר בשלב ב', הרב זכריה גר בחלק הקרוב אל הר המור, שם זה מחובר לציונות. אני בחלק השני הקרוב לבית סחור, שם היו בעיות של אמונה בגאולה, והתכנסו בבית הכנסת תפארת ציון ושרה. אני אומר לכם, מאות אנשים בערכו בפה מלא על ההלל. יש שם כאלה שאני חושב שפעם ראשונה בחיים בכלל היו בתפילה של יום העצמאות, ורובם הגדול פעם ראשונה שמעו הלל, בערכו על ההלל בלי שום ספקות, והייתה השתוקקות מיוחדת של הציבור. ושם סיפרו לי שאתמול בערב הרב ירון, אתם מכירים את הרב ירון, שלא יודע מתי בחיים הוא אמר הלל, אתמול בערב הרב ירון התעקש שישירו את כל פרקי התהילים של מה שתקנו הרבנות הראשית ומקדש מלך השם מלך תגל ארץ, אבל שישירו את זה. ושם אתם יודעים אזור לא פשוט, אמרו קיבל איומים, ישירו את פרקי התהילים האלה ולא הרפא. ברוך השם אנחנו במקום הכי שלנו זוכים להאמין בגאולה. ויש חכמים שכתבו, הרב זכריה כתב הרבה על יום העצמאות, הרב יהושע כתב ופרסם השנה על יום העצמאות דברים נשגבים מאוד, מיוחדים מאוד. ויש לנו יום העצמאות שבכל שבת, זו התפילה לשלום המדינה. התפילה הזו, ככל שאני הוגה בה אני מוצא בה טעם זקנים. ככל שאני הוגה בה, הכל התחיל אצלי מקושיה, האם אין כפילות בתפילה לשלום המדינה שהיא מדברת על חיילי צבא ההגנה לישראל, ואנחנו עושים מי שברך, יש כפילות, אין כפילות? אני חושב שאין שום כפילות, היא תפילה מיוחדת במינה. ידוע שהתפילה הזו נמצאה כתובה בכתב ידו של שי עגנון, שהיה בן אדם טוב וסופר, אבל לא תמיד חכם, עשה על זה מחקר הרב שמואל קץ, וגילה בלי ספק שמי שכתב את התפילה לשלום המדינה הוא הרב הרצוג, אלא שהוא נתן אותה לשי עגנון ללטש אותה ליטוש סגנוני, והשידוך הזה בין הכותב של התפילה, זה שכתב אותה ועלה אותה על הכתב, לבין זה שליטש אותה, יצר מוצר שאין כדוגמתו. התפילה הזאת אין כמוה. וכלומר, כששי עגנון עשה את קוסמטיקה בסוף שהכל יראה יפה, באמת הוא כן, כן, זה אלי ואנבו בדיוק ייפה את התפילה. תפילה לשלום המדינה היא מחליפה אצלנו תפילה שהייתה מקובלת בין אצל הספרדים ובין אצל האשכנזים. זו תפילה אחרת. הנותן תשועה למלכים, זו תפילה לשלום המלך, זו תפילה שזה מבטא את בדיחות הדעת היהודית. זאת אומרת, הנותן תשועה למלכים וממשל הנסיכים, הוא יגדל וירומם את אדוננו המלך מוחמד סנק. אז זה בדיחות הדעת היהודית, כיוון שכולם יודעים הנותן תשועה למלכים דוד בור השם צורי וכולי, נותן תשועה למלכים, פצני ואצילני ממים רמים מיד בני נחר אשר פיהם דיבר שווא ומינם ימין שקר. זה הנותן תשועה למלכים וגומר. זה בדיחות, בדיחות, כן, הרוזלין, כן, כל רן רב סעדיה גאון שעובד, וגם אחרי זה כשאומרים עליו משהו מקפידים לומר את האמת, יגביע כוכב מערכתו, שם בתפילה הוא יגדל וירפא ויעלה למעלה למעלה ויפה את כוכב מערכתו. מה אתה רוצה לומר? אומות העולם נתונים תחת המזל, יש מזל לאומה הזאת ושיצליח המזל שלו. זאת התפילה שהייתה מקובלת בישראל, ויש בה גם כאב נורא, כי התפילה הזאת אומרת הנותן תשועה למלכים. לדוד ברוך השם צורי, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה וכו', שם הנותן תשועה למלכים, זה אתה שומע את צבאו דוד המלך הולכים, הנותן תשועה למלכים, ומתי אנחנו, מתי תלמד ידינו לקרב, הנותן תשועה למלכים, הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה, פצני והצילני, מתי נצא לקרב עם חילו דוד המלך. זה הכאב, זו הזעקה שיש בתפילה הזו, והרב הרצוג תיקן את התפילה הזו, תפילה לשלום המדינה, שתחליף את הנותן תשועה למלכים. הנותן תשועה למלכים, מי שעוד נמצא בגלות יאמר אותה. זאת אומרת, כשהייתי ילד קטן בכנסת של אבא, אז ביום כיפור, הרי יש הבדל אצל אשכנזים, הנותן תשועה למלכים אומרים כל שבת, אבל אצל הספרדים רק ביום כיפור. יש מנגינה. אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, אז היה הנותן תשועה למלכים רוזנים יגדל למעלה את אדוננו הנשיא חיים הרצוג. זאת אומרת, הלבישו את חיים הרצוג נשיא המדינה, היו צריכים להגיד הנותן תשועה למלכים. אנחנו הרי יש לנו מסורת, יום כיפור אומרים, השתילו את חיים הרצוג הנשיא שהיה אז, ובתפילה נותן תשועה למלכים. ואני זוכר, הייתי נער, אמרתי לחזן, תשמע, יש פה משהו יותר טוב, עזוב, נותן תשועה למלכים, אבינו של השמיים, צור ישראל וגואלו, החליף ככה הרב הרצוג, שהיה לו בן הנשיא חיים הרצוג. אני אמרתי בשבת לפני הבחירות שראש הממשלה יהיה לוי, אם יהיה יצחק אייזיק הלוי הרצוג או בנימין הלוי נתניהו, זה ברור שראש הממשלה שלנו יהיה לוי. אומרים הרב הרצוג, היו איתו דברים גדולים, הבן הכי חשוב שלו אגב נפטר בקיצור ימים ושנים, הרב הרצוג היה לו בן יעקב הרצוג שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה אצל דוד בן גוריון. הוא היה אדם תלמיד חכם, מדקדק בקלה כבחמורה, יש לו ספר של מאמרים שאני קיבלתי אותו בתור הצטיינות כשהייתי בכיתה ח' הייתי מצטיין שמחזור, נתנו לי מתנה את הספר עם לבדד ישכון של יעקב הרצוג, ועשה עליי רושם גדול, קראתי אותו אז. היה אדם חשוב מאוד, אדם גדול מאוד, ברקר הדאבוע, אבל הוא נפטר בקיצור ימים ושנים, יעקב הרצוג, במחלה. היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה בתור אדם דתי אצל בן גוריון, זה לא, לא דבר כך מצוי. אז הרב הרצוג הוא חיבר את, את התפילה הזו, תפילה יש לו המדינה. וצריך לזכור דבר חשוב מאוד, הרב צבי יהודה שאלו אותו ביום העצמאות לפני ששת הימים, שאלו אותו את השאלה שואלים כל פעם, אולי נתחיל לברך על ההלל. כידוע שרב צבי יהודה מאוד רצה לברך על ההלל ביום העצמאות. אמר לי רבי יעקב לבנון, אמר לי שהוא היה ליד הרב צבי יהודה כשהודיעו לו שהרב גורן תיקן לברך על ההלל כשהוא נעשה רב ראשי. אז הרב צבי יהודה אמר, אוי, פתחו לנו את הפה, פתחו לנו את הפה. כלומר, מקום המדינה אנחנו עם הפה חתום, לא נוצאים לנו לברך, פתחו. הנה הרבנות הראשית תקנה. הרב צבי יהודה מאוד רצה לברך על ההלל, אבל לא היה ממושמע. אז שאלו אותו, למה לא נברך להלל? אז הוא אומר, הרב הרצוג והרב עוזיאל הם גאונים וצדיקים, הם רוצים לברך על ההלל, אבל הם יודעים שהציבור עדיין לא ראוי, ולכן כשכלל ישראל יגיע למדרגה הם יתקנו. אני חשבתי שאלו דברי סנגוריה, ואני נראה לי מוזר עד שראיתי שזה נכון. הרב הרצוג יש לו תשובה שבה הוא מבסס את נושא ברכת ההלל ביום העצמאות. התשובה הזאת התפרסמה מאוד מאוחר, כיוון שהרב הרצוג הוציא שלושה ספרים בחיים חיותו שנקראים שוט היכל יצחק, ואלו שוטים שעוסקים בעיקר בעגונות של השואה. אני לא יודע מי מכיר את הספר הזה, עוסק בעגונות של השואה, ספרים גדולים. אבל יש לו עוד ספרים, 10 ספרים, 10 כרכים, שיצאו לאור בתפשין מבית בערך, זאת אומרת הרבה שנים אחרי שהוא נפטר. אחד מהם, באחד מהם עובד התשובה של יום העצמאות, והוא כותב מפורש מה שהרב צבי יהודה אמר, שברור לו שמנת ההלכה צריך לברך על ההלל. יש משהו מאוד תמים שם, משהו מאוד תמים. הוא אומר ככה, אני מתלבט, כיוון שאם אני אתקן לברך על ההלל, אז החרדים במאה שעורים הם יעשו יום צום, וחלק יברכו וחלק יתבלבלו, הרוב יתבלבלו. אז אני אעשה משהו שכולם יסכימו איתו, אנחנו נאמר עליה בלי ברכה, ואז כולם יסכימו, ואחר כך עם הזמן טוב, שוין, כמו שאומרים, שוין, לא יודע, כולם הסכימו, עשו יום צום, לא עשו יום צום, זה אני לא יודע. אבל אתה רואה שמה שרב צבי יהודה אמר עליו הוא נכון. הרב הרצוג דעתו הייתה מאוד ברורה, אבל הוא רצה לרומם את הציבור לאט לאט. אנחנו רואים את גדלות הנפש של הרב הרצוג בתפילה לשלום המדינה. זו התפילה שהוא תיקן, זו התפילה שהוא חידש. שם הוא את הרוממות שהוא רצה לרומם את הציבור אל אמירת ההלל, הוא קבע את זה בתפילה. כי מי שאומר כל שבת את התפילה יש לו המדינה והוא רציני, הוא לא יוכל ביום העצמאות לא לומר הלל עם ברכה אם הוא קורא את התפילה הזו. התפילה הזו יש בה נקודה מאוד מיוחדת, נקדים עוד הקדמה, והיא הנושא של המרכזיות של המדינה לכל האנושות כולה. הופע באדר גאון וזכה על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה ואפו השם אלוקי ישראל מלך מלכותו בכל משל. בזה התפילה מסתיימת, זה השיא של התפילה. והשנה אתמול בערב דיברתי על זה קצת, שזאת נקודה שקצת התחדדה לי השנה, שהלב של למנצח בנגינות מזמור שיר, אותו מזמור שאומרים בספירת העומר, ותיקן אותו לא תיקן אותו. הזכיר אותו הרב אבו דרהם. זה לא מתחיל מהארי הקדוש. הארי הקדוש שכלל את הדברים. אבל הרב אבו דרהם כבר כותב שנהגו לומר למנצח בנגינות מזמור שיר בספירת העומר. כיוון שיש שם 49 מילים, חוץ מהפסוק הראשון. כלומר, מי אלוקים מכוננו. הארי הקדוש הראה שהמשפט הכי חשוב, הפסוק הכי חשוב בלמנצר בגנון זמור שיר, זה ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ועמים בארץ רמסלע. זה השיא. ולכן הארי אמר שבספירת העומר צריכים לקחת כל יום מילה מלמנצר בנגינות ועוד מהפסוק ישמחו וירננו לאומים, מילה מפה ועוד מפה. מה העניינו של הפסוק ישמחו וירננו לאומים? זו בשורה אל כל האנושות כולה, כל האומות ישמחו. ואתמול אמרתי לכם שהתלמידו של הרמח"ל רבי משה דוד ואלי אומר בפירושו על ספר תהילים דברים מופלאים. אומר הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, והוויכוח בין עשיו ליעקב הוא על שלטון. כך בספר דניאל, מלכות רביעית היא מלכות אדום, והשאלה מי ישלוט בעולם, האם מלכות אדום או מלכות ישראל. ולכן יעקב אבינו אומר והיה כאשר תריד ופרקת ולא מעל צוואריך, אומר לעשיו אם אתה רוצה לפרוק את עולו אתה צריך לשלוט בעולם, והיה כאשר תריד, אז תחליט ירושלים וקיסרי, אם יאמר לך חרבה אחת תאמין, אבל שניהם ביחד בנויות אי אפשר. אומר רבי משה דוד ואלי, למנצח מגינות מזמור שיר ושיר על הגאולה העתידה, לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועתך, כל הגויים יכירו בישועה, ואז ישמחו וירננו לאומים. מי הם הלאומים הללו? הם מלכות רביעית, מלכות אחרונה, מלכות אדום. הם ישמחו בכך שהקמנו את המדינה, כך אומר רבי משה דוד ואלי, ישמחו וירננו לאומים, ישמחו בכך שהקמנו את המדינה כי תשפוט עמים מישור. הם ידעו לדון את עצמם לקו זכות, לשפוט את עצמם ביושר, נכון? כך אומרים להם, צריך לשפוט ביושר. את הדין הזה אני דן עכשיו, כן? צריך לשפוט. הרב זכר אמר שאני בתור דעי מדבר, את הדין הזה אני דן, דינם של אומות העולם, לשפוט אותם ביושר. ומה היושר? הם יכירו וידעו שהשם אלוקי ישראל מלך. זה ישמחו וירננו לאומים. במה הם ישמחו? בישועה. תסתכלו בסידורים, יש כמה סידורים שלא כתוב בהם ההלל של יום העצמאות, נשמט מהדפוס, סידורים נשמט. אבל מה תמצאו בהם? אני אומר שאין סידור ספרדי שאין בו הלל ליום העצמאות. אשכנזי גם אין כמעט, חוץ מנוסח אשכנז, כי הם לא, נוסח אשכנז לא תמיד אומרים למנצח, נכון רב דוד? אבל נוסח אשכנז יש להם פטור בגלל שהם תמידי הגרא והם בטוח מאמינים בגאולה. אבל בדורים אחרים תמיד יש הלל, גם אם נשמט מהדפוס, שאחד הימים שגומרים בהם את ההלל זה יום העצמאות, נשמט, לא כתבו את המילה הזאת. למה? כי שם כתוב שביום העצמאות צריך לכוון במילה ישמחו. כלומר המילה ישמחו היא המילה ה-20 למנצח בנגינות. ליתר דיוק, מי אלוהים מכוננו יברכנו, היא המילה ה-20. וגם שם כתוב שביום ה-20 לעומר צריכים לכוון בשין של כי תשפוט עמים מישור. כלומר בישמחו וירננו לאומים יש גם 49 אותיות, אז ביום העצמאות יש לך פעמיים ישמחו, ישמחו וכי תשפוט. וכי תשפוט זה הלב של הלב, זאת אומרת ישמחו וירננו לאומים זה הלב של המנצר בנגינות. אז זה הפסוק הזה, והלב של הפסוק ישמחו וירננו לאומים הוא כי תשפוט עמים מישור, דהיינו שהעמים יכירו מה הם באמת, כי הקדוש ברוך הוא ישפוט אותם בצדק, ישפוט אותם ביושר, ואז הם יאמרו השם אלוקי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה, יאמרו תפילה לשלום המדינה. ואני אמרתי שזה הלב, כי תשפוט, שם זה הפועל שט, תשפוט. אז יום עצמאות זה תשפוט, כף לעומר, תשפוט, שין זה האות המתאימה, וישמחו זו המילה המתאימה, והיא כל כולה עסוקה ברוממות שמתרוממות אומות העולם להכיר במעלתם של ישראל. אנחנו רואים את זה קורה, יש מבוכה גדולה באומות העולם. מה קרה היום? יש נשיא באמריקה שמתנהג כמו יהודי גלותי, ויש ראש ממשלה שמתנהג כמו גיבור רומאי. יש איזה נשיא באמריקה, אני חושב שהוא מתנהג כמו הסטריאוטיפ של היהודי מהגלות, שנכנס לפריז ואומר לו אולי ככה, אולי ככה, אומר לו מושקה לך לשם, אולי ככה, אולי תעשה ככה. נשיא אמריקה בא לאיראן, אומר לו נכון, אתם לא מאשירים גרעין, נכון? לא, לא, יופי, תודה רבה, תודה רבה, אתם לא מאשירים, אתם עומדים בסקר, כן, ברוך השם, זה מפה היהודי הגלותי, מדהים. ומי הגיבור היום של העולם? רבי בנימין הלוי, הוא הגיבור של העולם. כל העולם אומר, מה קורה? כל העולם אומר לא, איראן הם בסדר, אנחנו כמעט נרים אותם, נתקד אותם כמעט, צריך לתקד את הרע לאט לאט. וראש הממשלה אומר יש פה רע שצריך לטפל בו, יש מבוכה באומות העולם וודאות בעם ישראל. אתם מבינים מה קורה פה? עוד מעט יהיה, זה השלב הראשון של כי תשפוט עמים מישור. עוד מעט יאמר כל אשר נרשמה ואפו השם אלוקי ישראל מלאך ומלכותו וכל משלה. כי העולם כולו, לא נדבר על אירופה שזה בכלל אינווליד, לא, אירופה לא מדבר, זאת אומרת אמריקה זה, זו אומה שקמה לפני 250 שנה, הם עוד צעירים, עוד צעירים, שם יש להם, יש להם עוד חזון. צרפת יש משהו, אני לא, אני הייתי, עליתי בגיל 4, אז לא יודע את השטויות של הגליטה וכל זה, לא למדתי, לא יודע מה זה, לא, אבל יש להם כל מיני דברים, זה ממש אינווליד, יש להם, זה כמו ילד מנוון כזה, עזבו את אירופה, זה לא, לא קיים. והם עומדים מול הפריץ האיראני כמו היהודי הגלותי, אומרת תעשה טובה, אתה לא תרוג אותך, אני ארוג אותך, מה פתאום, לא ארוג אותך, אני לא ארוג אף אחד, אני בנם טוב, שמתי לכם מיטן ליד הבית, אני לא אפוצץ אותו, אל תדאגו, זה רק המיטן, זה זיקוקים ליום העצמאות. וככה ההתדיינות, וכל מלכי אומות העולם אומרים באמת ברוך השם, אנחנו דיברנו איתו והסברנו לו, הוא גילה הבנה, הוא גילה הבנה, אני מרגיש שיש התקדמות, כמעט כמעט יש התקדמות. הוא אומנם כבר הדליק את הפתיל של הנפץ של הפצצה הגרעינית, אבל יש לו כוס מים, בעזרת השם הוא ישפוך אותה בדרך. וכך הם, ומי עומד? יש השעיה, הוא יחזור בו. אנחנו נדבר איתו, אנחנו מרגישים בכלל שבהידברות אנחנו נשיג הכל. והנקודה זה להאמין בטוב שבאדם. צריך להאמין בטוב הצפון באיראנים. ואנחנו נטהר אותם, נרומם אותם, נשפיע עליהם מוסר נוצרי, ואנחנו שנינו נעשה טהרה פנימית מהותית. וראש הממשלה שלנו עומד מול כל האנושות כולה. אמרו שזה בשביל הבחירות, עכשיו עברו הבחירות. אנחנו ראינו בחוש שאדם שנעשה ראש ממשלה, או אפילו ראש עיר, אפילו סגן ראש עיר, הוא נעשה גיבור. פתאום אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יוצק בו כוחות מיוחדים. לכן אני השנה, כשאני ראיתי את הגבורה של ראש הממשלה, אני עסוק בתפילה לשלום המדינה, שהשיא שלה הוא פנייה של האנושות אל עם ישראל. ואת זה כבר תיקן הרב הרצוג. אתם יודעים שהרב ציודה היה לו חשוב לומר תמיד שהמדינה לא מתחילה מבן גוריון וגם לא מהרצל, הכל התחיל קודם. השאלה כמה קודם, כל שנה יש לי חידושים אחרים, כמה התחיל קודם, כמה קודם. היום אנחנו אומרים שמדינת ישראל התחילה מהארי הקדוש, שאמר ביום כף לעומר לכוון בישמחו, וזאת המילה, והאות תשפוט. אבל הארי הקדוש רק הסביר מה שהיה מאז ומעולם, כי עוד לפני הארי הקדוש אמרו למנצח מגינות יזמור שיר בספירת העומר. ואפילו הרב אבו דרהם, שהיה הרב של סביליה, ואני באתי מסביליה, סבא שלי היה אומר לי תמיד, עליו השלום אומר לי, מייחו בני אל תשכח, נוזות ואוסטמוס דלוס דסנדנטס דסיביה, זאת אומרת אנחנו מגולי סביליה. לא היה לו נעים להגיד שהוא מרוקאי. אז אנחנו מסביליה, אני יהודי מסביליה, ככה סבא שלי גידל אותי. רבי דוד אבו דרהם היה הרב של סביליה, והוא מתפלל שם בסביליה, והוא רואה שהיהודים אומרים למנצר בגנות ספירת העומר, והוא אומר זה המנהג. אגב, ברב אבו דרהם יש דבר מדהים, הוא אומר ככה, מנהג כל ישראל לומר למנצר בגנות בספירת העומר, כל תיבה כנגד יום בספירת העומר, ויש נוהגים שאומרים למנצר בגנות כל יום. זאת אומרת בתפילת מנחה, זה מנהג הספרדים או ספרד. זאת אומרת מה היה לו פשוט? ספירת העומר היה לו ברור בזמנו. בספרד יש נוהגים לומר למנצח בגינות בכל יום, אתם מבינים? זה הולך ככה, יש כאלה שיכולים להתכונן ליום עצמאות רק בספירת העומר, יש כאלה שכל יום. אני לא יודע, לא יודע, כי הוא כותב את זה בתפילה בספר הרב אבו דרהם, הוא כותב את זה בין שחרית למנחה. הוא מסיים את תפילת שחרית ולפני מנחה, שם הוא כותב למצר בגינות בספירת העומר אומרים כל יום, ויש אומרים, ויש אומרים כל השנה. אז בעצם מה אתה אומר? במנחה, כן. אבל תשמעו את צודק, שזה לא ברור לי לגמרי אם מתכוון למצר בגינות לפני ברוך שאמר או בתפילת מנחה. יכול להיות שגם זה עוד מנה, כלומר להכפיל את זה כל יום, גם בשחרית גם במנחה. אז בעצם מה קורה? למנצח בגינות זה עוד לפני הרב אבו דרהם. הרב אבו דרהם רק מספר שאומרים את זה, ואחר כך יבוא הארי הקדוש ויסביר. התשוקה לבנות מדינה שתהיה תפארת לעולם וכל האנושות תאמר השם אלוקי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה, היא הולכת איתנו שנים רבות. ואנחנו אומרים ישמחו וירננו לאומים. במה ישמחו? במה ישמחו? לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. זאת אומרת להשפיע את האור לכל האנושות כולה. ישמחו וירננו לאומים, אומר הרב משה דוד ואלי, הם ישמחו כשאנחנו נקים את המדינה, הם יהיו מאושרים בזה. היה להם רגע כזה, היה רגע, היה רגע. מה היה הרגע? בקום המדינה, בקום המדינה היה רגע כזה, הם היו מאושרים. אחרי זה חזרו הביתה, אמרו מה זה השטויות האלה שעשינו, התבלבלנו. מה?
זה כמו ויאמן העם.
כמו ויאמן העם, אצל אומות העולם, יפה מאוד. היו שני רגעים כאלה. היה הרגע הראשון, אולי היה ועידת סן רמו בשנת תפרש פי, ששם אומות העולם, חבר הלאומים, ישרר את הצהרת בלפור, והרב ציודה ראה בזה עניין גדול בוועידת סן רמו. רבי משה חלפון הכהן, דיברתי על זה לפני שלוש שנים, אבל הרב זכר מזכיר, אז אני אגיד את זה. רבי משה חלפון הכהן אומר שיש ארבע הוכחות לכך שהגאולה שלנו היא גאולה אמיתית. ארבע הוכחות הוא כותב. אחת מההוכחות היא, הוא אומר, אם אתה רוצה לבדוק דבר אם הוא אמיתי, צריך שכשאתה מתפלל עליו, אם תראה, סליחה, כשאתה מתפלל עליו ונושעת מיד, סימן שהוא אמיתי. הוא אומר, וזה בדוק, זה הסימן הרביעי, יש לו שלושה סימנים נוספים, וזה הסימן האחרון. אז הוא אומר, מעשה שהיה כך היה, שבשנת תפרש פי היו פרעות בירושלים ונהרגו יהודים, והרב קוק תיקן, ישב בחורבת רבי יהודה החסיד בבית נסת החורבה, ועשו יום צום, והיום צום הזה היה בחטא באייר. ובוו באייר, וו באייר, זה דרוש דרשתי ביום עצמאות שהיה בוו באייר, זה דרוש הזה. בוו באייר חבר הלאומים בסן רמו אישר את הצהרת בלפור. אתם יודעים, אבל פעם דברים לקחו זמן, זה לא כמו היום. והרב רבי חלפון מספר שהרב קוק מסיים את הסליחות על הפרעות, וכדרכם של רבנים הוא נותן דרשה, ובסוף הדרשה הוא אומר הצרות שהיו יהפכו לשמחה, ובא לציון גואל. ככה מסיים דרשה, ובא לציון גואל. והרב קוק אומר ובא לציון גואל, ואז הציוני הוא סישקין, כך כתוב שם, הציוני הוא סישקין. רבי חלפון כתב שם הוא סישקין, כי הוא סישקין זה הוא סרישקין, הוא ידע שלוקרים לו הוא סרישקין, אבל לא, בספר כתוב הוא סישקין. מי שלא ג'רבאי חושב שהוא טעה, הוא לא טעה, אם זה היה בסמך זה הוא סרישקין, אז לכן בצדיק זה הוא סישקין. אז כך כתוב הוא סישקין, הציוני הוא סישקין נכנס והודיע לרב שחבר הלאומים ישרר את הצהרת בלפור. הוא אומר הוא בא לציון גואל, והנה בא לציון גואל אוסישקין. נכנס הציוני אוסישקין, נכנס. הרב ציודה מדבר על אוסישקין. אוסישקין היה מבית חבדי, והייתה לו, היו לו קצת נטיות, הוא היה ציוני, אבל הוא מאלה שכשהזדקנו נזכרו בבית אבא וקצת חזרו, היה לו, באמת היה לו קשר עם הרב. יש רחוב על שמו בכל עיר על שמו של אוסישקין. אז רבי חלפון אומר זה עוד שהגאולה היא אמיתית, כי כשהרב אמר הוא בא לציון גואל, כשהוא מתפלל שהצרות ייפסקו ויהודים לא יהרגו בירושלים, מודיעים לו על אישור הוועידה של סן רמו. אז אלו שתי נקודות שהאומות העולם הייתה להם התעוררות, הייתה להם התעלות, ואני אומר לכם שזה קרוב עוד מעט, עוד מעט זה קרוב. מי שהרגיש את הדבר הזה לפניי, אני חייב להזכיר אותו, מי שהזכיר את הדבר הזה לפניי זה הרב אורי שרקי, שהוא כבר עסוק בעניין של בני נוח. טוב, זה עוד ויכוח, אבל בחינת ההרגשה אני מסכים איתו. מי הרב יזכר הטוב, הרב שרקי פנה אליי לפני כמה שנים, אמר לי בוא תעזוב הכל, שנינו תעזוב הכל, אנחנו נכתוב ביחד ספר שולחן ערוך לבני נוח, נעבור מצווה מצווה ונכתוב להם שולחן ערוך, מה הם חייבים לעשות, מה אסור להם לעשות ומה מותר להם לעשות. טוב, אמרתי לו תשמע, אני עכשיו יש לי, אני צריך לכתוב איזה גט ויש לי, לא יכול להתפנות לזה. טוב, אבל יזכר על טוב הרב שרקי שאצלו זה בוער כבר כמה שנים, שהגיע הזמן של אומות העולם. הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, הוא התחיל בזה, אבל ראשוני יותר, כי הרבי מלובביץ' פנה לבני נוח להיות בני נוח. אבל אנחנו מדברים היום על זה שהם יאמרו השם אלוקי ישראל מלאך. הרמב״ם, אתם זוכרים שהרמב״ם אומר שיש שתי בחינות בבני נוח, יש חכמי אומות העולם ויש חסידי אומות העולם. חכמי אומות העולם זה אלו גויים שבשכל שלהם מגיעים למסקנה ששבע מצוות בני נוח הן נכונות, זה מה שרבי לובביץ' אמר להם, זה היגיון מוסרי אנושי שבע מצוות בני נוח. פנה והייתה לו השכה גדולה בעניין הזה, ויש יום בקונגרס האמריקאי שמופנה לנושא הזה. הרב שרקי הרים את זה מדרגה נוספת, איך בני נוח מוצאים את עצמם בתורה. ומבחינה זאת היישום של זה נראה לי עוד רחוק, אבל הקריאה נראית לי נכונה. אני הצעיר התעוררתי לזה קצת מאוחר, אחרי קריאה של הרבה שנים של תפילה לשלום המדינה, פתאום אני תופס שהרב הרצוג שם לנו בשיא של התפילה את הפנייה לאומות העולם, והשנה אני רואה שיש כזו מבוכה באומות העולם, כזו חלישות, כזו עליבות. באמת הם מתנהגים כמו היהודי הגלותי, שאני לא יודע אגב אם הוא היה, אני לא בטוח שהיה דבר כזה, אבל לפחות כמו הסטריאוטיפ הגוי של היהודי הגלותי, שהוא כזה מתרפס והוא לא מסוגל לומר שום דעה ברורה, תמיד ברור לו שכנראה הפריץ צודק. עכשיו אחרי דברי הקדמה הללו אנחנו צריכים לקרוא את התפילה של המדינה. אני לא יודע אם נספיק, אולי בנימין מכילה יכול להתקשר לשלומו גולברי לשאול אותו, אולי אני יכול לא לבוא לשיעור הזה שאני צריך לתת, ואם כן שליח שמה,
שליח מיטב
הרב יכול להמשיך כאוות נפשו. תודה רבה, באמת תודה רבה, יופי. לא, אני לא אמשיך כאוות נפשי, אני לא אמשיך כאוות נפשי, אני רק ניתן מראה מקומות, כיוון שהרב זכה השבת אני הייתי בכמה בתי כנסת, ואמרתי פסק הלכה, אתה שמעת אותי פסק הלכה, אסור לצאת למנגל, אסור לצאת למנגל מי שלא ברך על היום. רבנים אומרים פסקי הלכה, אחר כך יש עליך באיזה אתר דתי משהו, פסק הלכה חדש, אם כן פסק הלכה, אסור לצאת למנגל למי שלא אמר את ההלל בבוקר. כל עוד שלא אמר ינופף ידו אינו יכול לנופף, כן, עוד היום בנו ויעמוד ינופף ידו, כל עוד שלא אמר ינופף ידו אסור לו לנופף. במעלה השן כלשהו, באמת אני לא, קהל הקדוש אמר הלל, מותר להם עכשיו ללכת לקיים מצוות היום. אתם יודעים שאני כתבתי, אחד הסימנים הכי מפורסמים בשלושת הספרים שלי על יום העצמאות התפרסם בחוגי הציונות הדתית, קיבלתי עליו הרבה דברי שבח, זה שאני אמרתי שסעודת יום העצמאות היא סעודת מצווה גם אם לא אמרו דבר תורה. זה הפכתי להיות מרבני הציונות הדתית מיד, במקום של כבוד. גם אם אכלו סעודת יום העצמאות ולא אמרו מילה אחת של דברי תורה, זאת סעודת מצווה. הדבר הזה התפרסם, אני לא יכול להגיד בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא התפרסם בין המנפנפים, התפרסם בין המנגלים, בין המנגלים התפרסם, ויצא הפך כוונת המחבר. הכוונה, אני התכוונתי לומר שלא צריך, אנחנו הרי ציונות דתית, אנחנו לא מתנצלים, לא צריך להתנצל ולהגיד בוא נגיד פרק תהילים כדי שתהיה סעודת מצווה. הסעודת מצווה, סעודת מצווה בלי דברי תורה, זה אני עומד על כך, לא צריך להגיד אף מילה של דבר תורה ביום עצמאות. אז למה לא להגיד? אז למה לא לומר דברי תורה? זה הפוך, הרי אם אתה מגיע אתה אומר טוב, עכשיו אני אוכל בשר, מותר לי לאכול, אולי נגיד משהו, אתה תאכל בשמחה, לך אכול בשמחה לחמך, זו סעודת מצווה. מתוך כך בהמשך תגיד דברי תורה. טוב, אז לכן רק נקצר. אני אפשר בבקשה לקבל סידור, מחילה, אני רוצה רק, תודה רבה. אני מחזיק פה את סידורו של הרב שרקי. זוכר על טוב הרב שרקי, הוטלה המשרה על שכמו, הוא יזכה לרומם את עם ישראל. התפילה הזאת מתחלקת לחמישה חלקים. החלק הראשון עוסק במדינה. השורות הראשונות: אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמת גאולתנו, הגן עליה, פרוס עליה זכות שלומך, שלח אורך ומתך לראשי עשה יוצא ותקיים מצוות תורה מלפניך. אז החלק הראשון עוסק במדינה, עוד לא מסביר אותו, הוא החלק הכי מהותי פה, חוץ מהסוף. הוא עוסק במדינה. לאחר מכן יש כמה שורות שעוסקים בצבא: חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו. לאחר מכן קיבוץ גלויות, את אחינו כל בית ישראל פקודנה בכל ארצות פזורי. לאחר מכן קבלת עול מלכות שמיים, יחד לאבנו להווה ולראה את שמך. ולאחר מכן קבלת עול מלכות שמיים של אומות העולם. אלו חמשת החלקים של התפילה. יש פתיחה שעוסקת במדינה, הצבא, קיבוץ גלויות, קבלת עול מלכות שמיים והתעלות של האנושות כולה. האמת, בשיר טוב בישיבה אני נוהג לומר, אחרי שאמרתי את זה, נכון הרב אורן, אני אומר, עכשיו אני יכול ללכת. חילקתי את זה לחמש, הייתה זיל גמור. כל כך מרשים הסדר פה. המדינה, זה לא הסברתי, המדינה, הצבא, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו. אנחנו פה, יש לנו מדינה והיא נמצאת פה, ומתוך כך קיבוץ גלויות, ואחר כך השראת שכינה, פרשת ניצבים. כן, אני לא יכול עכשיו להאריך בכל. הסדר ביחזקאל כמובן, לא מסתדר ביחזקאל המדבב. קודם כל מגיעים לארץ ישראל, אז אנחנו נטעים בארץ, זה הצבא, קיבוץ גלויות, השראת שכינה, ואז התוספת המופלאה של הרב הרצוג: הופע באדר גאון וזכה על כל יושבי תבל ארצך. איפה המקדש?
זה המקדש,
אה, על כל יושבי תבל ארצך יאמר כל השם שמה ופה השם אלוקי ישראל מלאך. איפה נמצא פה הרב הרצוג? מה הוא אומר? המדינה הזו מתחילה מזה שיש לנו צבא, אנחנו עכשיו צבא הגנה לישראל, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, אנחנו עסוקים במשימה קיומית להגן על המדינה. עוד מעט יבוא הרבה יהודים, פקודנה בכל הצעות פזוריהם, יבוא הרבה יהודים, נקבל לנו על מלכות שמיים, יחד ליבנו לעבור לראות שמך, ואת כל העולם משתנה. הופעה באדר גאונו זכה. בשביל להבין את ארבעת החלקים, האמת שצריך לדעת להבין את השורות הראשונות, כי השורות הראשונות הן העיקר, אבל לא יכול את הכל. אומר, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל. יש איזו תפילה בספר התפילות שלנו שהיא בצורה הזאת? יש תפילה כזאת? הרי כל התפילות שלנו הן בלשון נסתר. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך. אנחנו, יש תפילה שאנחנו פונים, הקדוש ברוך הוא, תברך אותו. יש דבר כזה? כל תפילה תעמידה היא כזאת. כל תפילה תעמידה היא כזאת. מה? זה תפילה
תעמידה.
אומרים את הפסוק, אין לה רפנה לו. אבל התפילות של מי שברך, וכולל מי שברך לחיילי צבא הגנה לישראל. אבל כאן הרב הרצוג רואה את השכינה, חוזרים להרצוג, מבינו שבשמיים, ברך את מדינת ישראל, אתה פה, ברך את המדינה. והוא נותן לה תיאור מופלא. הרב זכריה אמר מקודם, בצדק גמור, זה לא התחלת את הגאולה. הרב ציודה אמר את הדבר הזה בשנת תשי"ח, 10 שנים אחרי קום המדינה. יש שיחה של הרב ציודה, הוא אומר, איך אפשר לומר שעכשיו התחלת את הגאולה? עברו כבר 10 שנים, והוא מסרטט את מדינת ישראל בתשי"ח, ושם הוא אומר, זה ברור שכל אומות העולם באות לקבל מאיתנו עצה. הוא אומר, אפילו רוסיה מתייעצת איתנו בענייני גרעין. כך בשיחת הרב ציודה שנת תשי"ח, אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל עד כמה שאני יודע, הקור בדימונה בשנת תשי"ח לא היה קיים.
התחילו
הייתה התחלה. אז זה מה שהוא מתכוון, רוסיה מתייעץ איתה, כבר שם הרב ציודה מתחיל לדבר, תשי"ח כבר אומות העולם מתייעצות איתנו. ואם כן, השאלה היא, מה הפשט בראשית צמיחת גאולתנו? לי ברור שהרב הרצוג התכוון ראשית צמיחת גאולתנו כמו קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ראשית צמיחת גאולתנו זה אומר, כן, כן, בדיוק. המושג ראשית זה הלב של הכל, השורש של הכל. מהר"ל נצח ישראל פרק ג', הישראל נקראו ראשית, התורה נקראת ראשית, והמדינה הזאת נקראת ראשית. היא ראשית צמיחת הגאולה, זה אומר הכל יש בה. זה מה שאומר הרב הרצוג, גם מה שעוד לא התגלה הוא קיים. יש הבדל בין התחלת דגאולה, כשאתה אומר התחלת דגאולה, מה אתה אומר? מה שמופיע בפועל זו התחלה. הרב הרצוג אומר, מה שעדיין לא הופיע קיים, הכל נמצא. ראשית צמיחת גאולתנו, מי המציא את הביטוי הנשגב הזה, ראשית צמיחת גאולתנו? יכולתי גם לדבר על צור ישראל ועוד על הרבה דברים, לא נוכל להכניס פה את הכל, אבל כשהוא מתקן תפילה שהיא פונה לקדוש ברוך הוא בלשון אחר, אנחנו רואים אותך, המדינה הזאת היא ראשית צמיחת גאולתנו, צור ישראל. ברור שכשאתה מתחיל ככה, כשהמבט שלך על הגאולה הוא שהכל כבר קיים, איך אומר הרב זצ"ל, אופייה של הגאולה המתגלה לנגד עינינו הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. הדברים קורים. המושג תחייה שהרב חידש אותו, תחייה פירושו הכל חי באופן פנימי. הרב יהושע בספרו הקדוש מדבר על העניין הזה, אלוקים חיים. יש פה, מה נעשה, וואן וטן, יש לי בעיה איתו, אבל תסתכלו בחוברת הקדושה של הרב יהושע ונשמחה בו, ושם הוא מדבר על אלוקים חיים, אל חי בתוכנו. זו ראשית צמד גאולתנו. הכל כבר קיים, הכל כבר נמצא בצורה שורשית פנימית. אם ככה אתה מסתכל על המדינה, אז אתה אומר, בסדר, התחלנו, הכל כבר נמצאת, הגאולה קיימת. עכשיו, מהם השלבים? שלב ראשון, תגנו על המדינה, צבא חזק. שלב שני, אנחנו ערוכים להכיל את כל אחינו מהגלויות. שלב שלישי, אנחנו בנויים למהפכה רוחנית שתהיה בתוכנו, יחל להבנו לעבור לראות שמך. שלב רביעי אחרי הפתיחה, אנחנו מוכנים לכך שכל העולם כולו יקבל עליו עול מלכות שמיים. יעברו שנים ויראו שמה שהרב הרצוג אמר זה מה שאנחנו מכוונים כשאנחנו אומרים ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור. כל אומות העולם ישמחו בהקמת מדינת ישראל. אז האומר הלל בכל יום הרי זה מחרב ומגדף. זה הרב הרצוג ידע, ובמקום לומר הלל בכל יום הוא תיקה לנו תפילה לשלום המדינה שיש בה את התמצית הפנימית. אלמלא תרחה לציבור היה צריך להגיד את הכל יום. האמת היא שאתם יודעים שהקהילות הספרדיות את מי שברך לקהל היו אומרים בכל פעם שמוצאים ספר תורה גם ביום חול. זה כאשר אנשים לא היו רצים למלחם. מי שברך אותו מברך את כל הקהל הקודש, נכון? רבי יעקב, אתה זוכר מבית אבא? מה אתה זוכר מבית אבא? גם שני וחמישי ברקל קהל אומרים מי שברך לקהל, נכון?
עד היום
זה ודאי היה ככה, וכך נתפס בכל הסידורים הישנים. אם היה בידי היינו אומרים בכל שני וחמישי לכל הפחות, במקום מי שברך לקהל אבינו שבשמיים. זה קצת הבעיה. זאת הבעיה. ו אתם יודעים ש רבי שלום מסס הוא מאיר שיש אצל קהילות המערב מנהג הפוך במנהג האשכנזים. אצל האשכנזים לא אומרים קטורת, לא אומרים קטורת שאחרי התפילה, לא אומרים את הקטורת ביום חול, ובשבת כן. לפי הארי הקדוש צריך לומר תמיד, אבל קהילות אשכנז ביום חול לא, ובשבת כן. מה הסביר הרמ"א? כי כתוב מכיסי אחד כל סמניה חייב מיטה, וביום חול אדם מהר לעבודה, מהר לעבודה יחסי אחד מכל סמניה, מה יהיה איתו? בשלום שאלו אותו שבקהילות המערב, הרבה קהילות מערב הפוך, ביום חול אומרים ובשבת לא אומרים. הוא אמר תירוץ, הוא אומר, אני לא אומר אותו, כך אומר, מישהו אמר לי ממהרים לסעודת שבת, מה שאומר מחשבות נוגות שהאשכנזים מערים לעבודה והספרדים מערים לאוכל. מעורר מחשבות נוגות, לאן אתה ממהר, לאן ממהרים? איך שלא יהיה, מי שאומר קטורת ביום חול סימן שהוא לא ממהר. הרי אם חיסי לכם כל סמנך המיטה אז הוא לא ממהר, למה לא יכול להגיד תפילה לשלום המדינה? טוב, איך שלא יהיה, אבל כל שבת ודאי, כל שבת ודאי. אז זה בבחינת האומר הלל בכל יום שאיננו מחרף ומגדף. מדוע? כי הוא רואה את התפילה לשלום המדינה, הוא מתכונן לאמירת ההלל ביום העצמאות. ראשית צמיחת גאולתנו, איזה ביטוי נשגב. והרב הרצוג בתפילתו את הראשית הזאת מסביר איך היא הופכת להיות לאחרית. ומה היא האחרית? הופע באדר גאון וזכה על כל יושבי תבל ארצך. הוא יאמר כל אשר נשמה ואפו, מה הוא יאמר? השם אלוקי ישראל מלך. הרב הרצוג כנראה אמר השם אלוקי ישראל מלך, כי זאת זה הניקוד של קהילות אשכנזים, אבל אנחנו נקדים השם אלוקי ישראל מלך, זה הבדל בניקוד התפילה. ומכל מקום המשמעות היא אותה משמעות.
הסוף הפסוק מוכיח, משלה.
נכון. רבי יעקב אומר שהנוסחה השם אלוקי ישראל מלך יותר מדויקת, ממש מה שזה תמיד לשון עבר. זאת העבודה הגדולה של יום העצמאות, ואני גם במחשבות שאני מתהלך איתן, אבל גם זה קשור לנפילתו של שלום יוחאי שרקי השם יקום דמו, שאבא שלו עוסק בשנים האחרונות, התחיל לא מזמן לעסוק בנושא של בני נוח ממקורה של תורה, לא לחנך את אומות העולם למוסר אלא מצוות בני נוח כפי שהן קיימות בתורה, וזה בחינת השם אלוקי ישראל מלאך, מה שאומר הרמב״ם שצריכים לקיים את שבע מצוות בני נוח, כי כך ציווה משה בתורתו, לא מפני סברתם, לא מפני אחרי הדת, שזו מדרגה פחותה. מי שמקיים את שבע מצוות בני נוח כי כך כתוב בתורה, יש לו חלק עולם הבא, ומי שמקיים אותה מסברה, יש לו חלק עולם הזה, אבל הוא לא חסיד אומות העולם. כלומר הוא לא זכה לחלק עולם הבא, אומר הרמב״ם. הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם טוב, יש לו חלק לעולם הזה, אבל הוא לא זוכה לעולם הבא, והוא גם הוא לא גר תושב שמותר לתת לו חנייה בארץ. צריך להיות אדם שמתחבר לתורת ישראל. החזון הזה, אני לא יודע לגבי בני נוח למעשה, זה עוד סוגיה, אבל בתור חזון, זהו חזונו של הרב הרצוג, זאת האחרית של הראשית. וכשאתה מסתכל בעולם ואתה רואה את הבלבול של אומות העולם, מה יש להם לומר לאומות העולם? מה הם אומרים היום? מה האומר שלהם? מה המסר שלהם? הם התחילו עם רבות הפוסט, פוסט מודרניזם. כל אחד והאמת שלו, זה ה... אתם יודעים, אנחנו לא נבלים ממשברים בציונות הדתית. למה? כי השינויים בעולם הדעות מתחילים בדרך כלל באמריקה, לפעמים באירופה, במקום מסוימים. אחרי הרבה זמן זה מגיע ליהודים, היהודים זה עם שמרן, הם לא כך מרסים מהפכות. אחר כך זה מגיע לארץ ישראל, לציבור הלא דתי. כשזה כבר נגמר בכל העולם, זה מגיע לציונות הדתית, ואז הם אומרים, אולי אישה תקרא את המגילה. טוב, זה עזוב, כבר לא מדברים על זה, זה כבר פסה, תרדו מזה, כבר נגמר. לכן אנחנו לא כל כך מתפעלים מארוחות החדשות בציונות הדתית, זה כבר נגמר. אתה מסתכל בעולם, באמריקה היה להם פוסט מודרניזם, אחר כך היה להם פוסט פוסט, כי הפוסט מודרניזם זו בעיה, כי הולך ביחד עם הפוסט פמיניזם. אבל אם הנקודה היא התחושות שלי, ההרגשות שלי, זה נגמר, עכשיו יש פוסט פוסט. מה עשו המסכנים? אמריקה הייתה אמורה להיות כור היתוך. אתם יודעים שאמריקה זה הייתה אומה שצריכה לבנות מחדש את אלה שבאים אליה, להיות אומה חדשה. באמת היו הרבה דברים מיוחדים באמריקה, אקה, שהיום יש שם היספנים ואפרו אמריקאים, אסור להגיד קושים, נכון? יש שם מלא אפרו אמריקאים, ערב רב מגדל בבל, איזה קור היתוך יש שם. תוך שנייה איזה מלומד אמריקאי הגדיר הגדרה שפתרה את כל הבעיות. במקום שאמריקה תהיה קור היתוך, יש מולטי קלצ'ר. מה זה מולטי קלצ'ר? הכוונה, אנחנו מקבלים כל אמריקה, היא לא בונה אומה חדשה, אלא היופי של אמריקה זה שיש בה אינספור תרבויות. זה מה שיש לנו מה? זה מה שיש לנו מה? זה נקרא הסתכל באלמה וברא אורייתא. הם בודקים מה קורה ועושים מזה אידאל. זה מה שיש להם לומר.
כבוד ישראל.
מה יש לאומות העולם היום? מה אומר? מה המסר? אתה רואה את זה במנהיגות שלהם. בונים לך עכשיו פצצת אטום. בונים פצצת אטום. והוא אומר, אנחנו נדבר איתו, אנחנו נרומם אותו, אנחנו נטהר אותו. הוא מתקדם, הוא מתקדם. המנהיג הדתי העליון, הוא פונה למערב, הוא מתקדם. אחוריהם קדמה אליך. על השם, הוא מתקדם, הוא מתקדם. מה יש להם לומר? למדינת ישראל יש מה לומר. מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואני בשנה הזאת רואה יותר ויותר, מצפה יותר ויותר לאחרית של הראשית. ראשית אחד גאולתנו הן השורות הראשונות של התפילה. אני מצפה לאחרית של הראשית, הופעה באדר גאונו זכה על כל יושבי תבל ארצך. זה קרוב. כשזה יקרה אז יהיו כאלה שיוכלו לומר, זה השם קיווינו, לא השתוקקנו. ויהיו כאלה שיגידו, חבל שלא קיווינו, חבל על השנים שלא אמרנו הלל, חבל על השנים שלא התכנסנו לפני המנגל. יצאנו למנגל בלי הכנה, או שלא יצאנו למנגל בכלל, לא משנה, אבל יצאנו למנגל בלי הכנה, חבל על השנים. אנחנו ברוך השם כל שנה כל שנה מתכוננים לעובדה הנוראה והנפלאה הזאת שלפנינו. יש עוד הרבה מה להוסיף בתפילה לשלום המדינה, הרבה מאוד מה להוסיף, ואני גם מרגיש שהיה צריך יותר להרחיב בצור ישראל וגואלו, שזאת עבודה גדולה מאוד.
זה הרב חפון או שי גנון? זה המרפור משפש.
אני מבין ששי עגנון עשה רק ליטוש של סגנון, לא תוכן. התוכן כולו של הרב הרצוג, ושי עגנון רק ליטש את הדבר. זה מה שאני מבין. צור ישראל זה צורנו, צור ישועתנו, או יוצרנו, צור ישועתנו, לא משנה מה שתגיד. בסוף יש לך אשכנזים, יש להם שלוש צור. אשכנזים יש להם שלוש צור. לא, סליחה, שניים. הם אומרים יוצרנו, צור ישועתנו, וצור ישראל קומה בעזרת ישראל. ויש כאלה שאומרים יוצרנו צור ישועתנו ואין להם צור ישראל, ויש כאלה שאומרים צורנו צור ישועתנו, לא משנה, אבל בכל מקרה פחות מצור אחד אין לך שלוש פעמים בתפילת העמידה בהכנה. היה מקום להאריך על הנושא הזה של הצור, צור חוצבתם וכו', אבל אני היום יותר שמתי דגש על ראשית צמיחת גדולתנו, ואיך הרב הרצוג הולך עם הראשית אל האחרית בלי לדלג שום שלב בגאולה. איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נמצאים? זה אף פעם לא לוגי. אנחנו נמצאים ככה, מתחיל להתנוצץ האחרית של הופע באדר גאונוזך, מה שמחייב אותנו לייחד לבנו לעבר ולראה את שמך. תמיד זה הולך, המדרגה הקרובה היא ממש עכשווית, והמדרגה הבאה היא מתנוצצת. אז יש פה את ההתנוצצות של הופע באדר גאונוזך, הכל יושבי תפל ארצתך. נזכה בעזרת השם להעמיק, לעיין, להאמין מתוך אמירת התפילה הזאת בשם המדינה, כל הקהל הקדוש הזה יזכה שהן רבות נעימות וטובות לראות את אחרית הגאולה. ברוכים תהיו.